כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
הבית לקח את הרגליים שלו והלך. השאיר אין פתק, על אין שולחן. אין ספור פעם אחת. הבית לקח את הרגליים שלו והלך. איך שוב ושוב הוא לקח והלך, מבלי שחזר. הבית לקח את הרגליים שלו והלך, כמו שקרקס נודד. כמו שקרקס נודד.
שם המשפחה המקורי שלה הוא פנים יפות. היא הייתה אלופת ישראל בג'ודו, וחולמת עדיין להגיע לאולימפיאדה. קשה לה להגיד אני, ובבית מסתבר אפילו שהיא משוררת היום, לא היו יותר מדי ספרים, ואפילו היא אמרה לא מדפים לספרים, רק ספר שירה במגירה חורקת. אהלן מיטל זוהר.
היי.
מה נשמע?
בסדר, בסדר.
כן?
שמש. זה טוב.
שמי זה טוב, אני מסכים. תודה רבה. הבית לקח? ספר שירים ראשון? מתי הוא יצא?
הוא יצא לפני שנתיים, קצת יותר משנתיים.
כשאת בת 31?
30 וקצת, כן.
30 וקצת. ו... מתוך מה שלמדתי עלייך, אולי הדבר המוזר ביותר היה שזה הגיע out of nowhere, העיסוק בשירה, או איך שהגדרת את זה, זה הגיע פתאום?
אני לא יודעת אם זה הגיע פתאום. בדרך כלל יש איזושהי היכרות בסיסית עם מילים, עם ספרות. במובן הזה זה הגיע משום מקום, אבל כאילו החיים לא הכינו אותי.
זאת לא הייתה אווירה כזאת של מילים, ספרים, לא הייתה איזה תולעת ספרים.
ממש לא, ממש לא.
חבטת באנשים על מזרונים במקום זה?
הייתי, כן, הייתי בספורט, הייתי מגיל 4 בג'ודו, ועם השנים זה נהיה מסגרת מאוד נוקשה ותובנית. בתוך זה לא היה לי מקום לשום דבר, והאמת שגם אף פעם לא, תמיד השתעממתי לקרוא, זה לא, אני לא באה מבית של ספרים, של מילים. ישבו מסביב לטלוויזיה וראו חדשות. חיים מאוד פשוטים.
משתעממת לקרוא? זה בסדר, אני יכול להזדהות. אני לפעמים משתעמם מאוד לקרוא, במיוחד פרוזה, עם כל הכבוד וסליחה והכל, אבל קורה.
אני עד לפני שנתיים שלוש לא, בכלל לא הייתי מסוגלת לקרוא פרוזה. לאט לאט אני כן קוראת, ואני יותר ויותר מוצאת עניין בזה, אבל עדיין הטמפרטורה שלי היא טמפרטורה של שירה. קשה לי להחזיק ספר פרוזה, וזה צריך
להיות... את עצלנית או שזה לא קשור?
עצלנית?
כן. וואו. זה לא מעצלנות, זה באמת עניין של משיכה ו...
לא, לא, אני... זה לא מעצלנות.
כי אני חושב שפשוט משוררים עם הרבה פעמים סופרים עצלנים.
יש איזושהי הנחה מוטעת לדעתי לגבי... ששירה, גם מי שכותב שירה, זה יכול לעשות באיזשהו הרף ובלי משהו מאוד לא מחייב ביחס לפרוזה. זה לא איך שאני תופסת את השירה. אני עובדת על שירים בדיוק כמו שהייתי עכשיו מנסה להעמיד סיפור או ספר פרוזה. זה דבר, הרזולוציות הן אחרות, אבל העבודה היא עבודת פרך. כן.
ושירה היית קוראת? או שגם בזה לא נתקלת כשהיית צעירה לפני שהתחלת לכתוב?
לא, הגעתי, השירה הגיעה אליי יותר נכון. אני אפילו, כאילו זה מסוג הדברים שקורים פשוט כמו קסם. איפשהו בגיל 15-16, שתשע הספר הראשון שהיה לי זה של יונה וולך. מהר מאוד הגעתי לאחמה טובה. וכל הזמן חזרתי לספר הזה, אני זוכרת זה מהדורה ישנה של עזרא זוסמן, כתומה כזאת בתרגום שלו, והספר הזה נעשה באמת תקופה מסוימת החבר הכי טוב שלי. ולאט לאט המגירה שדיברת עליה, אז נוספו לה יותר ויותר ספרים, רק ספרי שירה.
אז עד אז בעצם לא היו ספרים, זה לא היה תחביב.
לא, אבל נראה לי שאת יודע שתמיד הייתה לי איזושהי רגישות למילים, גם אם זה השלטים ברחוב. וכן תמיד הייתי באיזשהו קשב אחר לעולם. אני מניחה שאם זה לא היה שירה, זה היה תופס צורה אחרת.
זה מעניין, שינויים כאלה מעניינים, שאת כל כך מתמסרת למשהו שנגיד שהוא כל כך פיזי, כמו ההיאבקות. אמרנו, היית אלופת ישראל, חתיכת תואר נבחרת ישראל.
זה לא, זה לא כמו שאתה עושה מזה, זה לגיל שלי, אתה יודע, זה לא...
זה עדיין בטוח הייתה השקעה לא...
מהבחינה הזאת כן, זה הייתה מסגרת מאוד מאוד קשה, כאילו, זה אימונים על בסיס יומי, וזה משהו שאתה יודע, שמכוון את כל החיים שלך. עד גיל מאוחר לא ידעתי מה זה ללכת לפגוש חברים אחרי בית ספר, או תחביבים. אף פעם לא היה לי תחביב.
והיום יש?
תחביב? כן. לא.
אוקיי. אז מתי את מתחילה לכתוב גם?
לא הרבה אחרי שאני מתחילה לקרוא. איפשהו בתיכון, סוף תיכון. בהתחלה בכלל התחלתי לכתוב סיפורים קצרים, אבל כבר אז אני זוכרת שאני ממש ממש קשה להעמיד משפט שלם. כבר הייתי נעצרת אז על המילה. היו המון פעמים מתפרקים איפשהו בדרך. השורות היו נשברות.
המשפטים, השורות?
כן.
אין דבק שמחזיק אותן?
דבק שמחזיק אותן?
בתוך המשפט? למה כל כך קשה להם להישאר באיזשהו...
אני פשוט מנסה לדמיין מציאות שבה זה עומד, וזה לא מתפרק. אולי כאילו ככה אפשר לענות על זה, אבל... אני חושבת שיש משהו מאוד מצמית ביחסים בין מילים. וחשוב לי לפתוח אותם מחדש. אולי זה איזושהי חוויה של זרות שהייתה לי מגיל מאוד מאוד קטן, שזה לא השפה שלי, שזה לא איך שאומרים, שזה לא איך שמדברים, ואולי במקום הזה זה איזשהו ניסיון כן להשמיע קול שיכול להחזיק בעולם מבלי שהוא כל רגע מתפרק.
את אמרת לי בוא נדבר על שירה, ואמרתי, אמרתי לך, צריך לדבר עלייך גם, כדי להבין את השירה. חוויה של זרות, ואת אומרת גם, קשה לך להגיד את המילה אני, ובגלל זה שאין את המקום המאוד מאוד בסיסי הזה, גם קשה, או זה לא מתאים, לעשות סביב זה משהו שהוא מוגדר מאוד, וברור מאוד.
זאת שאלה קצת מצחיקה, כי בסופו של דבר זה ספר מאוד מאוד... כביכול ביוגרפי, כן? אבל הביוגרפיה מבחינתי היא משהו שהוא איזושהי אבן שאני צריכה לחצוב בה, ולחצוב ובעצם כל הסימנים הביוגרפיים של הספר, שבספר הזה, זה ניסיונות לנקות, לסלק את הביוגרפיה בשביל להגיע למשהו שאני כן מאמינה שהוא יסוד כללי יותר. אני לא חושבת שיש דרך אחרת, להגיע לאותו יסוד כללי, מאשר לחצוב את הדבר הזה של הביוגרפיה. יש משוררים או סופרים שאתה רואה את הפעולה הזאת נוכחת, כמו אצלי, ויש כאלה שמשמידים ראיות, אבל אני כן חושבת שצריך לעבור בעני הזה. אבל מצד שני, כמה שברור לי שהמעבר בעני הזה הוא הכרחי, התחושה שלי של אני, או משהו יציב בעולם, היא מאוד רופפת. זה קצת כזה, אתה יודע, נסיעה בעולם עם גג פתוח, אין שם הכל...
ככה קראתי את הספר הזה. קודם כל הוא מאוד הזכיר לי קולנוע. הרגשתי בו הרבה קולנוע. הרגשתי בו כמו נסיעה במרחבים פתוחים עם גג פתוח. זה ספר מאוד מעוברר. זאת אומרת, מרגישים בו את הרוח, לא מרגישים בו סתם מרווחים. ממש מרגישים רוח של מסע. יש קשר לקולנוע או ש...
שום קשר. זה דווקא משהו שאני מאוד אוהבת לראות סרטים, אבל זה דווקא מקום שאני לא חושבת שאני שואבת ממנו.
וזאת הייתה הסיבה למשל שבחרת לעשות ספר שהוא קצר יחסית?
תראה, בחרתי, אני לא כותבת הרבה, כאילו אני מקדישה לזה המון המון
זמן. את מקדישה המון זמן ואת לא כותבת הרבה.
אני מקדישה המון זמן ואני באמת יכולה לעבוד על שיר גם שנים, אבל הפעולה של הכתיבה עצמה, עד שמשהו באמת מגיע למחשב או מרגיש לי מספיק, לא כל כך אוהבת את ראוי, אוקיי? נגיד את זה ככה. לעבור לאיזשהו קובץ במחשב ולהתחיל לעבוד, זה שלב שלוקח המון המון זמן, ואני באמת צריכה להרגיש איזושהי הצדקה. אז ככה שאני לא כותבת הרבה, ואני לא, אני גם לא מתיישבת לכתוב. כאילו, זה באמת צריך לקרות בעל כורחי. אז ככה שזה לא הייתה כל כך בחירה, כאילו זה מה שהיה. חלק מזה, גם חלק מהשירים שכן כתבתי לא נכנסו לספר, כי כן
יש פעולות שמאוד דומות אצל משוררים, אני מניח, מה ייכנס, מה לא ייכנס, מה נחשוב, אבל אצלך כאילו זה הרבה יותר חמור מזה, זאת אומרת, עד שזה מגיע למחשב. אנחנו נדבר על הספר, אבל יש בו, עוד לפני שנעבור לעוד איזה הקראה אם אפשר, הוא גם אפשר להגיד סיפור אחד, הוא גם מאוד קולנועי, כי יש שם מסע, יש שם סוג של מסע, מתחילתו ועד סופו. זאת אומרת, זה לא ספר שירה של השיר הזה, או חלק ב', חלק לא כל כך קשור, או שמנסים למצוא איזה תמטיות, לא פה, מלכתחילה זה ממש להיכנס לאוטו ולסוע עד שאתה יוצא ממנו.
כן.
והוא כולו, כאילו סוג של
אני חושבת שאולי, כאילו, כדאי להזכיר פה שני אנשים שהיו מאוד מאוד מעורבים בספר הזה, שקודם כל אסף דבורי, שזה חבר טוב שגר בברלין, ואנחנו כבר שנים עורכים את הספרים, את השירים אחד של השני, והוא באמת, אתה יודע, יש איזשהו לחץ כזה להוציא ספר ראשון ולהגיע לאיזושהי מסה קריטית שמשם כבר יש את הספר, ואני מבינה את הדחיפות הזאת, אבל באמת הוא היה שם בשביל לתת לי גם את החזון, נקרא לזה, של באמת שיהיה פה ספר שיהיה אפשר לקרוא מכריכה לכריכה. והבן אדם השני, שזה גם העורך של הספר,
שזו הבחנה חשובה, זאת אומרת, לא למהר להוציא את הספר הראשון כדי להגיד, הוצאתי ספר ראשון, אלא באמת לרצות להתכוון שגם בו יהיה איזשהו
שכמו ששיר מקיים את המהלך של עצמו, ככה גם הספר השלם יקיים את אותו מהלך.
זאת המלצה מעולה לכולם, והמשכת לדבר על העורך.
כן, והעורך דרור בורשטיין, שבאמת אני חושבת, יש בו איזושהי בהירות כזאת, וגם הוא נתן לי המון 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 ביטחון. אתה יודע, לא עכשיו להוציא ספר שמן, וכשרציתי דפים דקים במיוחד, או פונט קטן, אז הוא נתן לי המון ביטחון, שזה בסדר, זה גם עומד בעולם.
אז גם המילים עומדות, גם השירים, ותקריא שיר נפלא שעומד בפני עצמו, אבל שוב הוא גם חלק משמעותי מאוד בעצם בתוך כל המכלול הזה של הספר, וגם את עומדת כאן, מיטל זוהר מתעקשת להקריא את השירים בעמידה.
הדברים היפים. בראשית הקיץ על כביש תל אביב ירושלים, את מנסה איתי סמול טוק, אבל התשובות שלי מתקצרות ככל שהזמן כופל עצמו תחתיי. וכשאת מורידה יד ימין מההגה, מזדקר לי אדם דוקר בגוף. בזווית העין את עצומה כמו הבטחה. הרי ירושלים באים לקראתנו, לא להפך. ברחוב בצלאל את עוצרת לצד המדרכה, ואני הולכת מבלי להביט. אם עשית ראשי, יבער. וכשאני מגיעה הביתה, היא עוד ערה. אני פותחת רגליים, פוחדת ממה שיקרה וקרה. למחרת את מתקשרת ואנחנו קובעות ליום הרביעי בשבוע הבא. ממש כך אני סופרת. השישי, השביעי, הראשון, השני, השלישי. וברביעי את מורידה אותי מעלייך, לא נעימה לך בגידה. וכשעברו הימים, נעמתי לך מאוד. אבל כשהסתכלת עליי, גם לקחת לי את העיניים, אז אמרתי, בואי נעמיד פנים שהלב קטן מן המרחק, שהנה, תראי, מונח בינינו. וענית של הלב שלך רגליים ארוכות וגמישות, ונשקת אותי, בשפתיים קשות. הלב שלי התכווץ, ואחר כך התכווץ. באותו יום עמדתי בחלון והסתכלתי עלייך הולכת, וכשאמרתי שבאותו יום עמדתי בחלון וקיוויתי שלא תלכי, סיפרתי עם כל הידיים על ההגה, כמה טוב לך איתה. וכשעצרת את צד המדרכה, הוצאת אותי מחייך, כפי שקורתים איבר. בהסתת מבט. איחלת לי שהמילים שלי יהפכו קלות, ובתמורה איחלתי שידבק בך הספק כמו סרטן. ובאו הלילות וכאב לי כמו כלבה שבועטים לבצלעות, ובאו החלומות ובציפורניים הפרדתי הפפיים, שתראי מה שאני ראיתי, כולל הגשם ההוא, ובאו השנים, והלכו. אני נפלטתי כמו גופה אל החוף, כי בכל זאת הרוחות היו בעדי. ומה שאיחלת לי. את צריכה לראות איך שאני עושה סמולטוק. שואלים אותי מה שלומי ואני עונה, לא פחות, לא יותר. ממש במידה. ואם אני נדרשת פרטים, את הופכת לאנקדוטה. כל כך קלה שאת עפה ברוח, ולעזאזל. בסוף הקיץ שוב נעבור בכביש תל אביב ירושלים. אך הפעם את תמרי למקום אחר, ואני אהיה של הגשם, הארור הזה, הקטן.
יודע מה מלמדים באבקות, אבל בשירה צריך ללמד לפגוע בלב, ואת עושה את זה טוב. זה ספר על אובדן, זה ספר מאוד מאוד קשה. את אומרת הרבה את המילה אימא, אני לא יודע אם יש מילה שהיא יותר עמוקה ואוניברסלית מהמילה הזאת, וזה ספר שמדבר על האובדן של אימא שלך בעצם, וגם על התפוררות. כמה שאימא נוכחת, השם של הספר אומר הבית, כאילו מזכיר את הבית שם, והוא מסתיים בקרקס נודד, כי כשאימא הולכת, הכל הולך בעצם, כל הבית שלנו, כל ה...
כן.
איך להתמודד עם זה בכתיבת שירה?
להכניס אותה לשירה?
אני לא יודע מאיזה מקום לשאול על החוויה הזאת, זה בטח חוויה לא קלה.
יש את כל צעדנו של רונית מטלון, שבעצם גרו בצריף האח הגדול, האחות הגדולה והבת הקטנה, והאימא לא הייתה עוד מישהו בצריף, היא הייתה הצריף. ואני חושבת שבמידה רבה זה מתאר את הבית שאני גדלתי בו, ואת המקום של אימא שלי. זה החיים שלי, כאילו היינו מאוד מאוד קרובות עם כל המורכבות שביחסים, אבל... ושהיא באמת, כשהיא מתה, אז הייתה איזושהי, הייתה, ברור שהייתה איזושהי התפרקות, אבל גם היא הייתה חולה במשך המון המון שנים. אז במובן הזה, זה פרידה שהתרחשה יותר מפעם אחת. וגם, אני חושבת שיש איזושהי חוויה, כשיש חוויית יסוד כזו, החיים משחזרים לך אותה שוב ושוב ושוב. אולי זה בעצם הקרקס הנודד.
הספר הזה גם נראה כמו קרקס, כאילו הוא נראה לי כמו קרקס נודד. מתי, לא רק שכל הזמן הכל בתנועה, יש הרבה פעמים כל מיני מופעים, וזאת בערך התחושה שגם יצאתי ממנה, וגם שבתוך כל התהליך הזה צריכה לבנות משהו מחדש.
אני לא חושבת שזה ספר של בנייה דווקא, אני חושבת שזה ספר של...
לא, רק ש... אני לא אומר, רק של... רק של... אולי, של... אם אני צודק, של ההבחנה הזאת, שתצטרכי לבנות משהו מחדש.
אני חושבת שזה אוזלת היד בלבנות משהו מחדש.
למה?
אני חושבת שהחיים לימדו אותי להישאר נאמנה לדברים מסוימים בהם. זה מאוד קשה לא לשלם את החוב לדבר הזה שהמציאות לימדה אותי. ומבחינתי, משהו של בנייה או אתה יודע מה, נאמר את זה במילים פשוטות, כישורי חיים בסיסיים זה משהו שרק בשנים האחרונות אני לומדת. אני עדיין לא יודעת למה זה, מה זה מוביל, אבל אני נותנת איזה צ'אנס.
ושוב, זה מתקשר מה שאת אומרת, כי כישורי חיים זה גם אומר כישורי שפה, זאת אומרת, אני יודעת איך להשתמש בשפה, אבל את קצת, את קצת אומרת לא.
לא, אני לא יודעת איך להשתמש בשפה. אתה יודע, כתבו על זה הרבה יותר טוב מאיך שאני אנסח את זה, נקודת האפס של הכתיבה וכל זה, אבל אני באמת חושבת שהכתיבה נוצרת כשאתה מפסיק לכתוב, כשמשהו בורח לך מהידיים, כשמשהו קורה לך מאחורי הגב. ברגע שאתה מפסיק לכתוב, זה הנקודות בשיר שאני מרגישה, הנה, קורה פה משהו. משהו שאני מצליחה...
אני מבין אותך אפילו שאני לא מכיר את התיאוריות האלה, ואני לא קראתי ושמעתי, אפילו לא על נקודת האפס, אני לא ידעתי שיש. כיס אוויר, זה קצת כמו כיס אוויר אולי. מתוך בתחתית מברוקלין, אני עולה למטוס, נדרש לב קל מהדמיון לאמרי. כיסא אוויר מעיפים את כולם מצד לצד, אני אוחזת בידו של האיש לידי, הוא מושך אותה ואומר... אומר, what do you think you're doing? אז התהליך הזה כל הזמן של, כאילו, של דברים משמעותיים שקורים בחיים, ובכל זאת הבחירה לשים את אימא מיד מעט בהתחלה, היא גם, אני מניח, גם איזושהי בחירה תמטית או רגשית.
לשים אותה בהתחלה בספר הראשון?
כן, כן.
זאת הייתה המציאות שלי, אין לי משהו אחר לכתוב עליו. זה... לא הייתה פה, זה מה שהיה, זה מה שיש.
ו... ספר שמתאר גם את זה, צריך להגיד, גם שבוע האבל נכנס פה בספר.
נכון.
ובתוכו גם סימנים, לא יודע, איזה שמתרחשויות גם אחרות, אני לא אגיד רומנטיות, אבל אולי, אני לא יודע.
רומנטי זה הגדרה יפה. כן.
תגדירי, תקריא לזה באיזה שם או... אגב, מחזור שלא רצית להקריא אותו עכשיו, נכון. מחזור נפלא, קשה ומעציב ונפלא גם, כמה שאפשר להגיד על מחזור של שבעה, שהוא גם, כתיבה שהוא גם יפה. סימני חיים מאוד חזקים כאילו.
כן, כן. אני חושבת שאחת התחושות הכי...
ואני אגיד את זה, עם נשים, הרבה פעמים עם נשים.
כן.
התלבטתי ביני ובין עצמי איך להציג שאלות כאלה, דיברנו על הגדרות כאלה. כן, אני לא יודע. כי הספר הוא גם מאוד נשי, את נפרדת כאילו תהליך פרידה מאימא, וגם מתארת ניסיונות התקשרויות או מיניות עם נשים.
כן. התקשרויות מיניות עם נשים זו עוד הגדרה מעניינת.
כן. וגם רומנטיות. וזה עדיין הוא מרגיש ספר רק לנשים מצד שני. מבינה מה אני אומר? אם יש מין הגדרה כזאת.
כן, שוב, אתה יודע, נכון, בביוגרפיה שלי יש התקשרויות עם נשים, אבל... הביוגרפיה פה זה לא עניין. סתם, אני חושבת עוד על המשפט שאמרת קודם, הסימני חיים האלה שדווקא בשבעה היה, אז פתאום נזכרתי בתחושה המאוד שלצד כל ההתפוררות והתחושת אובדן, אני ממש זוכרת את השנה, שנתיים הראשונות אחרי שהיא נפטרה, ובטח שגם בשבעה, תמיד המשפט שמלווה אותי זה נעמיד פני יתומים. יש המון המון כוח במצב הזה, במצב החדש הזה. לוקח זמן להבין גם את המחירים שלו. אבל כן, אני חושבת שהייתה איזושהי הזדקפות, או איזשהו כוח חיים שלא הכרתי, שפתאום מצאתי בעצמי אחרי שהיא מתה. אני לא מתייחסת לכל העניין הלסבי, אני מרגישה לא בסדר, אפשר להמשיך לדבר על זה, אבל...
כאילו, לאן שזה...
כאילו, באיזשהו מקום, גם אמרתי לך את זה בשיחה, כאילו תמיד אני אומרת שאני לסבית המון פעמים לצורכים בירוקרטיים, זה מפשט המון המון דברים, ולפעמים גם חשוב לי לעשות את זה כאקט פוליטי, תלוי מול מי אני עומדת, אבל אני חושבת שאם תחפור בפנים עמוק עמוק ותגיע לגרעין שלי, לא נראה לי שכתוב שם לסבית, כאילו, נראה לי שיש שם, כאילו זה מקום ש... כן, חשוב לי מאוד לדייק אותו.
בעיניי הייתה תחושה של, שזה כאילו נתן עוד תחושה של הזרה.
של הזרה?
הזרה, בחוויה שבספר. אמרתי, הרגשתי כאילו אני במקום אחר, בזמן אחר, ביבשת אחרת, והיו כל מיני דברים שהוסיפו להרגשה הזאת. גם המקטעים שהם לא תמיד ברורים בין הדברים, יש מרחקים מאוד גדולים, נגיד בין, גם מרווח, גם רוח, גם הרבה התרחשות לא ברורה, סוג של הזיה קצת, וזה היה עוד סוג של הזרה, משהו כאילו שהיה יכול להיות אפילו פונקציה מאוד מאוד ספרותית, אפילו לא ביוגרפית. אז זאת הייתה התחושה, בגלל זה המילה לסבית קצת פחות הייתה משמעותית בשבילי, חיפשתי משהו שאני כן יכול להגיד, רגע, הייתה לי איזושהי הזרה, כאילו, וואה, אני ממש ממש צופה באיזשהו התרחשות, או עוברות על איזשהם תחושות שאני לא מכיר אותן, וניסיתי לשים את האצבע עליהן. אז איזה, בואי נדבר על שירה, אז על מה למשל התמקדת בניסיון לכתוב את הספר הזה?
על מה התמקדתי? לקח לי, אני חושבת, הרבה זמן להגיע לצורה של המחזורים שמובילה היום, כאילו זה משהו שמוביל את הספר, קצב נשימה המסוים שיש במחזורים. וזה משהו שהופיע, שלקח לו המון המון זמן להופיע, והמון ניסיונות שלא עבדו בדרך. זה באמת היה, הייתי צריכה למצוא את הצורה הזאת, או שהצורה הזאת תמצא אותי בשביל שאני אוכל לכתוב.
וזה לקח זמן?
אם זה לקח זמן, כן, בטח. היו כמה שנים שבכלל לא כתבתי מילה, כי לא היה לי את הצינור הזה. של הצורה. עכשיו, הרבה זמן כבר לא כתבתי מחזורים, אבל אני כבר מרגישה מכונות אחרות אצלי שעובדות, מנגנונים אחרים, שפתאום עוברים, הדברים עוברים את העיבוד במכונות שאני עדיין לא מכירה, ובטח עוד איקס זמן אני אוכל להגיד את זה, על, על משהו שהצטבר. אבל לקח זמן עד שהצורה הזאת הגיעה אליי.
אז כבר יש צורות חדשות, נכון?
כן.
המכונות האלה כבר יש להם איזשהו פלט, לא? הם התחילו לעבוד.
כן.
עם הדפים שבאת לפה.
קצת דפים.
קצת דפים, אבל המכונות התחילו לעבוד. זה מהסוג של הרגעים האלה שאתה בודק עם המכונה, כאילו,
כן.
איך יצאה התוצרת של המכונה. אז אולי נשמע משהו מהמכונות החדשות?
אוקיי. מכתב ללשכה. איך זה קרה לי, אמא? איך זה קרה? מתי את חוזרת? בתחום האחריות של מי אני מצויה? הרשויות הן רבות, הלבבות קשים. אין אף אחד במשרד, אמא. לקחו את חפציי, קשרו את עיניי ושלחו אותי אל סוף התור. הכלב החירש התעייף ומת. לא יכולתי לקבור אותו, אמא. אין לי חבר אחד בעולם, לאן שאני הולכת, אנשים כמו הים, נפקעים לי שניים. הזמן יצק בי רק טיט ושנאה. עשה ממני נפש חבלה. ואין לי אהבה, אמא. כל בית שאני נכנסת אליו הופך לבור. היית צוחקת. איך עשיתי מהלב מניפסט של צער וחור? יש לי לב קטן, אמא. איך זה קרה? אני בת 30 ואין לי ביטחונות. אני עדיין מגמגמת את שמי, מחפשים אותי ברשומות, השם שלי לא מופיע, אני מעכבת את מי שאחריי. אין לי סדר יום, אמא, ואני לא מעבררת את הבית. אצלי החלונות סגורים, אני אשכנה מלמעלה. ואל תשאלי, אמא. עדיין לא סיימתי עם כתב האשמה. את האשמה שלי אני מסמנת בגוף. את האשמה שלך אני מסמנת בגוף שלי. מה תעשי, אמא? תגידי שאת הולכת אם אני לא מפסיקה? התפוח לא נפל רחוק מהעץ, אמא. אני מכירה את הסקריפט. הדלת נעולה.
Well, I own this feeling. I wrote this guide and I have no reason to reason with you. I'd be sad that I never held your hand as you lowered, but I'd understand that I'd never let it go. I'd be sad that I never held your hand as you lowered, but I'd understand the world does what it does. And you never did learn to let the little things go. And you never did learn to let me be. And you never did learn to let little people grow. And you never did learn how to see. But I'd whisper that I love this man now and for forever to your soul as it floats out of the window, to the world that you turned your back on, to the world that never really let you be. And I am lower now and lower still, and you did always say that one day suffer. You did always say that people get their pay. You did always say that I was going places, and that you wouldn't have it any other way. But I couldn't turn my back on a world for what I like wouldn't let me. But I couldn't turn my back on the world for what I like I needed. Mm-hmm. bag on a world for what I like wouldn't let me. And I couldn't turn my back on a world for what I like I needed. And I shouldn't turn my back on a sweet smelling blackberry stone.
קודם דיברנו עם טל זוהר על מכונות, היא דיברה על מכונות ישנות ומכונות חדשות, אבל בגדול מיטל זוהר את עדיין בעידן התעשייתי לחלוטין, פלאפון דור אחד אם אני לא טועה,
זה נכון?
נוקיה, כן. אין לך פייסבוק,
נכון.
אין מה לדבר בטח על טוויטר,
לא.
אינסטגרם, אין שום דבר,
אין
כזה,
כלום.
הפלאפון שלה לא יודע מה זה, הפלאפון שלה הוא כמו איזה סבא כזה, נחמד קטנצ'י כזה.
יש לי סנייק.
סנייק?
כן.
ככה קוראים לו?
סנייק.
לפלאפון?
לא, לא, משחק.
אה, וואלה, יש לך
כן,
סנייק
כן,
בפלאפון?
כן,
גדול.
כן, כן.
את כאילו, אז בעידן התעשייתי אנחנו מדברים ממש על מכונות מהעידן הזה.
כן. כמעט חקלאית.
כמעט חקלאית. אז... זה נראה כאילו את הולכת בשביל ונוח לך, הטכנולוגיה הזאת באיזשהו מקום, אני אגיד, פוגשת אותך, או...
הטכנולוגיה לא פוגשת אותי.
לא פוגשת אותך, את פשוט נזהרת שהיא לא תפגוש אותך.
כן.
שלא תפגשו.
לא, אני באמת, אתה יודע, זה לא מאיזושהי הסתייגות מהטכנולוגיה, פשוט, אם היה לי פייסבוק ואינסטגרם ופלאפון חכם, סביר להניח שזה מה שהייתי עושה כל היום.
ומה את עושה באמת כל היום? מה את עובדת לעזאזן? מה את עושה כל היום?
מה אני עושה כל היום? שאלה טובה. אני כרגע מחפשת עבודה. אולי נשאיר את הפרטים שלי ככה בסוף. עבדתי עד לא מזמן כמה שנים בספרייה העירונית בתל אביב. חוץ מזה אני עושה תואר שני. בספרות בתל אביב.
והתואר הראשון היה?
בספרות ותקשורת בירושלים, כן.
אני זוכר נכון, למדת גם משהו קצת יותר כללי קודם?
לא, הייתי בהתחלה רשומה לכלכלה, מזרח אסיה.
וזה הסתיים בספרות ותקשורת, אוקיי.
שמעתי פשוט שיש מסלול לכתיבה יוצרת בחוג של ספרות, ו... ושלחתי תיק עבודות, ואז פשוט עברתי, אחרי שקיבלו אותי, קיבלו את כולם, עברתי לחוג לספרות, כן.
אין סלקציה שם, את אומרת, כן.
אי אפשר, חוגים לספרות לא יכולים להרשות לעצמם את זה.
כן, ועכשיו את עושה תואר שני בספרות?
נכון.
אוקיי, במה את רוצה למקד? במה ספציפית?
ככל הנראה אני אכתוב על אבות ישורון, שזה משורר שכל כמה שנים אני מנסה לקרוא בו, לפתוח אותו, אבל משהו שם לא עובד, אבל דווקא חשבתי שזה חומר טוב לתזה. משהו שגם, שיש בי עניין, אבל שגם יש איזשהו מרחק שמאפשר איזושהי התנסות וגישוש ראשוני, ש... זה בדרך כלל מה שצריך.
אוקיי, אז אמרנו לא טכנולוגית, ואני
כן.
שואל, מה עם ברנג'אית? כאילו, לא, כאילו, מה, בטח קשור לכישורי חיים, אבל...
יש לי חברים.
יש לך חברים.
לא, האמת ש...
נגיד, היה איתך רעיון בעקבות הספר?
לא.
הנהדר והנפלא הזה? ולפני כמה זמן הוא נכתב?
הוא יצא לפני שנתיים וחצי, כן.
ולא היה רעיון איתו?
לא היה רעיון איתו, אבל אני גם חייבת להודות שלקחתי המון המון זמן להרגיש בנוח עם סיטואציות כאלה, אז גם שכן רצו לעשות רעיון, אז כאילו בדרך כלל אמרתי לא.
אז זה בעצם רעיון הבכורה שלך פה בתוכנית שלנו.
כן,
לתפוך על השפר,
לגמרי,
להיות מבסוטים על משהו.
הצלחת להביא אותי לפה. אגב, זה רק כאילו נראה לי בגלל שאמרת, כאילו בעצם דיברנו אתמול ואמרת לי אם בא לי אל מחר, ופשוט לא היה לי זמן, אתה יודע.
לחשוב.
זה היה קלאסי פשוט לעשות
מעולה,
את זה.
מעולה, מעולה.
כן.
לא חשבנו על זה אף פעם. אם היינו קובעים לשבוע הבא, היית פשוט מבריזה, את אומרת.
לא, בחיים לא מבריזה, אני ילדה okay. טובה.
אבל פשוט...
אבל בטח הייתי אומרת לך לא.
את ילדה טובה, לא היית מבריזה, אף פעם לא עשית קטעים כאלה?
לא.
אוקיי, okay, טוב לדעת. הם שורים בדרך כלל הם ילדים רעים. טוב לדעת שיש בינינו כמה שהם
לא, אני
מורדים,
מאוד
אפילו במסכמה הזאת. ועל מה את עובדת עכשיו?
עכשיו אני פה ושם מגיעים שירים. התחלתי לעבוד כבר לפני יותר משנה, בלי שתכננתי, פתאום התארחו לי השורות ככה. אפשר לקרוא לזה פרוזה פרגמנטרית, אני לא יודעת כל כך איך להגדיר את זה. ואני, הבעיה היא בסוג הז'אנר הזה, שכן צריך נשימה לטווח ארוך, ועם כרגע עם התואר השני והתזה זה משהו שנדחק הצידה, אבל...
את רוצה להקריא כמה שורות משם? יש לנו פה?
כן.
דרך אגב, במה את מחפשת עבודה, אם מישהו שומע על מה אנחנו... מה הכיוון? לא, סתם, אני לא שואל בשביל שאנשים יצאו, אני באמת שואל את עצמי.
אני גם עורכת מדי פעם, ואני מאוד פתוחה להצעות. גם עבודות כפיים יבואו.
גם עבודות כפיים?
לגמרי.
מה, בניין וכאלה? שלדה, גבס?
לגמרי. יש לי רישיון על מסעית, אל תשכח.
יו, שכחתי את זה. אני מדבר עם מישהי שהייתה בהאמר בצבא.
נכון.
הייתה נהגת האמר בצבא. איכשהו תמיד בשיחות, לא מעט פעמים יוצא שמגיעים אל הצבא, ואני זוכר שדיברנו וסיפרתי שאת בטול קרם, בהאמר פתוח, שזו סצנה נפלאה לסרט, אבל במציאות זה בטח מחריד.
כן. אני ליוק לא נכון לדבר הזה.
הליוק לא נכון.
כן.
אני צריך לתפוס את המלהק. נחמד. בכלל, גם כל הסטינג פה, כן, יש לנו הרבה תלונות פה להפקה שסדרה את הסכסוך המזרח תיכוני הזה. אבל טוב, נחזור לענייננו, אבל אם מישהו שומע, או עורכת, נהגת מסעית, ספרייה עירונית, פתוחה להכל, גינון.
לגמרי. גינון פחות.
גינון פחות.
כאילו, לטובת הגנים.
לטובת הגנים. אז מה אנחנו בעצם הולכים לשמוע עכשיו? כמה שורות?
אני לא יודעת, אני חושבת שאנחנו נשמע כמה שורות מנבדה, ככה קוראים לזה. אולי פשוט אני אקריא שני פרגמנטים.
אוקיי. פשוט. ככה זו הכותרת נבדה.
כן, זה, אבל אנחנו מתחילים מאמצע הדברים. אז...
נבדה. את רואה, אני אמרתי לך שאני הרגשתי שאני בארצות הברית באיזה טריפ כזה עם... מכונית בגג פתוח, אבל בסדר, תמשיכי.
היא צעקה עליו כאילו הוא חונק אותה, כאילו היא מתה בגללו. זה לא היה חדש. תמיד האשמנו אחד את השני במה שקורה לה. פעם אחת, כשהייתי בתיכון, הוא עיף אותי מהבית בגלל זה. את עושה את אמא חולה. לקחתי מברשת שיניים ויצאתי. נשבעת לא לחזור. תכננתי להגיע עד ניו יורק, אבל אחרי חודש זחלתי, רזה מאוד, חזרה הביתה. והוא צדק, באמת עשיתי אותה חולה. לא רק אני, כולנו. גם היא, עם כל הספורט והדמיון המודרך, עשתה את עצמה חולה יותר. כשחוטבים, עצים, עפים, שבבים, זה חלק מהחיים, אנשים עושים, אנשים חולים. בלילות היינו שוכבים במיטות, עם עיניים בתקרה, מתפשטים אחד בשני, כמו סרטן. עוד באותו היום, כשחזרנו מבית החולים, ואנשים התחילו להגיע לבית, הוא הוסיף לה את הזיכרונה לברכה. חנה זיכרונה לברכה, אשתי זיכרונה לברכה, אפילו כשדיבר אלינו, אמא זיכרונה לברכה. בזמן השיבה הוא אכל דברים שבחיים לא היה נוגע בהם אם היא הייתה לידו. אף פעם לא ראיתי אותו זקוף כל כך. אבל ביום האחרון, כשהבית התרוקן וגם החברים שלהם מהקאנטרי הלכו, הוא שוב התעקם. יצאתי ללוות אותם לאוטו, כמעט נכנסתי להם לבגאז', אחר כך עליתי הביתה, פוחדת לפתוח את הדלת, לא יודעת מה חשבתי שאמצא. הוא ישב מול המחשב ורימה של פטיבר ליד האכבר, הכלב על הברכיים. לפני יותר מ-200 מיליון שנה החל הפנגאה להתפרק. הוא נראה בסדר.
מקסים. קודם כל פתאום אהבתי עוד פעם, זה קצת, כאילו בוקובסקי כל הזמן יושב לי בראש שקראתי את הספר שלך.
אוקיי.
התייחסויות לדברים לכאורה כל כך שגרתיים בחיים שלנו, שאנחנו הרבה פעמים לא מעיפים את הראש מאחוריהם. ומה שקראת לי עכשיו היה נשמע לי כאילו, את כאילו קצת יותר נפתחת. זה לא שונה קצת מהפואטיקה שלך האישית בספר הזה, אבל זה כאילו קצת יותר... יש לזה יותר זנבות מלפני ומאחרי.
אני חושבת שיש פה שתי תנועות, כאילו, נורא קשה להקריא את הטקסט הזה, כי בעצם יש בו הערות שוליים, והערות שוליים הם בעצם שברי שירים שנמצאים בתחתית הדף. ואני באמת חושבת שאחרי הספר קרה לי משהו ששני קצוות מושכים אותי. מצד אחד זה באמת השורות היותר מלאות ויותר מלוכלכות, נגיד את זה ככה. זה דורש ממני לסגל לעצמי איזושהי נימה מחוספסת או טיפה אוטיסטית, או אני לא יודעת מה, איך להגדיר את הדבר הזה שקורה לי בזה. מצד שני, יש את המשיכה לצמצום שהוא אפילו הוא יותר שירי מהשירה שכתבתי עד עכשיו, שהוא ממש להעמיד את המילה הבודדת כמו חפץ בעולם. וזה שני כיוונים שכרגע, גם השירים שלי הולכים לשם, אני מרגישה, או לאפשרות של הדיבור, ותמיד איכשהו באחורה של הדף, באפשרות של הדיבור, בזמן האחרון יש לי איזה שהם כמה שורות, מילים בודדות, שהם בעצם אי אפשרות לדבר את הדבר הזה שאני כותבת מקדימה.
רק נהג מסעית יכול להגיד דברים כאלה. אני רוצה להגיד תודה לטכנאי השידור שלנו, לאסף הפופורט, לעורך נדב אלפרין, ותודה הכי גדולה כמובן למיטל זוהר.
תודה שהזמנת אותי.
שהסכמת לבוא, ולתת לנו, להעניק לנו חוויה כזאת.
תודה שלומי.
and at keeping things vague. Cause I need some of that vagueness now, it's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly, and if you're offering me diamonds and rust, I've already paid.